שלום לכם. יום אחד קיבלתי שיחת טלפון מאחת המסגרות לנוער מתמודד. הם ביקשו שאגיע למסור שיעור על התמודדות עם קשיים בחיים. השבתי בחיוב. האמת, התפלאתי קצת מהנוסח למסור שיעור, כי לרוב הבקשות הם למסור הרצאה או שיחה. אבל ההוא שהיה מעבר לקו המשיך והסביר. אצלנו במקום יש מקצוע שנקרא בשם כישורי חיים. זה מתנהל כמו שיעור ולא כמו הרצאה. חשוב לנו שהם ישתתפו ויחוו את הדברים. כשהגעתי למקום, הבאתי איתי חבילה של דפים. הם רוצים שיעור? אז ננסה. על הדפים הופיעו הפסוקים מפרשת השבוע. הפסוקים העוסקים במאבק שהתרחש בלילה בין יעקב למלאך, שרו של עשיו. חילקתי להם את הדפים וביקשתי שלא ירשמו את שמם על הדף. המשימה הייתה לבחור פסוק אחד שמדבר אליהם מתוך אותה פרשייה ולסמן אותו בעיגול. לאחר כמה דקות אספתי את הדפים. זה היה מדהים לראות את הפסוקים שסומנו. הפסוק שנבחר הכי הרבה פעמים היה הפסוק שפותח את אותה פרשה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. במקום השני הופיע הפסוק ותקע כף ירך יעקב. ובמקום השלישי, רחוק משני המקומות שלפניו, סומן הפסוק ויומר לו השלחך כי אם ברכתני. מכל הפסוקים מה שהכי דיבר אליהם היה התיאור שמופיע בתורה שיעקב נשאר לבדו. הנערים האלו הרי אף פעם לא לבד. תמיד הם נמצאים בקבוצה של כמה ביחד, יושבים, צוחקים, מעבירים את הזמן, ועדיין הלבד היא התחושה היותר חזקה אצלם. כשאדם מרגיש שהוא לא בסדר, או שמשהו אצלו לא מסתדר, מתווספת תחושת הבדידות. הוא יכול להקיף את עצמו באנשים ועדיין להישאר בודד. השורש של הרגשת הבדידות היא בדידות מעצמך, כשאני לא מקבל את עצמי. ישבתי פעם עם אדם נשוי למעלה מ-20 שנה, והוא תיאר לי את החיים שלו בבית עם אשתו. הכל נראה בסדר, הם חיים ביחד, מגדלים משפחה, אבל הוא מרגיש בודד, הוא מעולם לא הרגיש בטוח בעצמו כך שהוא יוכל להיות גלוי עם אשתו. במילים אחרות, מבחינה רגשית הוא עדיין לא קיבל את עצמו, הוא בודד מול עצמו. אדם שמקבל בשורה רעה לו עלינו, הוא הולך ברחוב, מסביבו הרבה אנשים, הוא מרגיש בודד. הסיבה היא חוסר היכולת להשלים עם עצמו, עם הבשורה שהוא קיבל. אותם נערים, החלק המשמעותי ביותר הוא הרגשת הבדידות. שורש הבעיה הוא לא במעשים שהם עשו, אלא בחוסר היכולת שלהם לקבל את עצמם, לקחת אחריות על הבחירות שלהם, על המעשים שלהם. היה מעניין לראות שהפסוק השני שנבחר היה, ותקע כף ירך יעקב. השלב השני אחרי תחושת הבדידות החזקה, זאת ההרגשה שאני כל הזמן מקבל סתירות מהחיים. לא רק שאני בודד, גם כל העולם נגדי, אף אחד לא מבין אותי. אותו אחד שסיפרתי לכם עליו, שהרגיש בודד בחיי הנישואים, הוא גם היה מלא טענות על אשתו, אי אשמה. כי אחרי שאתה לא מקבל את עצמך ומרגיש בודד, השלב הבא הוא להאשים את כולם. רוצים נתון יותר מדהים? כל מי שסימן את הפסוק ותקע כף ירך יעקב השמיט את שתי המילים שמופיעות בסוף הפסוק, באבקו עמו. מבחינתם אין מאבק, הם לא מנסים להיאבק. הבדידות ביחד עם התחושה שכל העולם נגדי זה מביא לידי ייאוש, לידי הרגשה שאין בשביל מה להיאבק. החלק המעודד היה אותם נערים מועטים שסימנו את הפסוק השלישי, ויומר לא אשלחך כי אם ברכתני. יש אפשרות לנצח, אם רק ניקח אחריות ונקבל את עצמנו גם אם אנחנו לא מושלמים. אחרי שהרחבתי והסברתי לאותם נערים, אמרתי להם שהם כיוונו לפירושו של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא מפרש שמה שכתוב בחז"ל, שיעקב חזר לבדו בשביל פחים קטנים שנשארו, הכוונה היא שיעקב רצה לתקן גם את הנשמות שנפלו לעומק הקליפות. אני לא מבין לא בנשמות ולא בקליפות. אבל ייתכן שעל זה בדיוק התחולל המאבק בין יעקב לשרו של עשיו. שרו של עשיו מגיע לאדם ברגעים שהוא נופל. ועל זה אולי רומז הפסוק ויוותר יעקב לבדו. כשאדם מרגיש בודד, שרו של עשיו טוען שנקודת הזמן הזאת שייכת לו. הפחים הקטנים שייכים לו. האדם בודד, הוא מתייאש מעצמו, הוא לא נותן לעצמו סיכוי, אבל יעקב לא מוכן לוותר. אין נקודת זמן ואין אדם שאין לו סיכוי. הוא נאבק בשרו של עשיו כל אותו הלילה. גם בשעה שבתק הקף ירח יעקב, אצל יעקב זה לא מתפרש כמצב שהעולם נגדי. התורה מוסיפה עוד שתי מילים, באבקו אמו. זהו חלק מהמאבק שאותו אפשר לנצח. זאת ההבנה והקבלה של עצמנו גם במצבים ירודים ונפולים. ואכן בסיום המאבק שהשחר עולה, יעקב שמגיע עם השם יעקב מלשון עקב, המקום הנמוך, כעת המלאך מודה לו שזה ישראל, כיסריתה, אותה הרגשה שקיימת במצבים הקשים של האדם, יכולה להתהפך מעקב לשררה, בתנאי שהאדם מוכן להכיר ולקבל את הנפילה שלו, ומשם להתחיל ולהתרומם. המלאך, שרו של עשיו, מודה ליעקב שאין אחד שאין לו סיכוי. המלאך מודה על הברכות שקיבל יעקב מיצחק. המלאך מודה שגם בשעה שנראה שאין סיכוי, גם במצב שנראה שהידיים ידי עשיו ורק הכל כל יעקב, גם במצבים האלו האדם שייך לקדוש ברוך הוא. ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. בספר נתיבות שלום הוא מביא בשם הבית אברהם משפט חריף ונוקב. מי שאינו מסוגל לעמוד בתפילה לפניו יתברך, אפילו אחר שנכשל בעברה חמורה שבחמורות, ולשפוך שיחו כבן המתחטא אל אביו ועושה לו רצונו, עדיין לא דרך על מפתן היהדות, כי מפתן היהדות והחסידות הוא לדעת שבין כך ובין כך קרואים בנים. מכל נפילה שהיא, מכל תחושה שהיא אפשר להתרומם, אם רק ניצא מהבדידות מול עצמנו. נכיר גם בחלקים הלא טובים שבנו, אז נוכל לקחת אליהם אחריות ומשם להתרומם. לא משנה למה באה תחושת הבדידות. לא משנה למה מגיע הייאוש. סיבה רוחנית, בעיות בזוגיות, בשורה רעה, תמיד אפשר להתרומם אם רק נסכים להיפגש עם עצמנו. ויוותר יעקב לבדו, הוא בא למאבק אחרי ההכרה בלבדו. אז יעלם הייאוש והתגלו בפנינו כוחות אדירים. לסיום, חילקתי לאותם נערים את השיר, את חלקו של השיר, שחיבר רבי נחמן מברסלב. זה מופיע לאחר ההקדמה של הליקוטי מוהר"ן. אני חושב שהוא מתמצת בצורה נפלאה את הדברים. חזק ונתחזק ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל. אפילו כשמושכהו בחותמו האכבר, לא יבעט בו. וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכוחו, אבל נפשי היא הפיקחת והחזקה. אותו הפיל או הגמל שמוזכרים אינם מוכנים להיפגש עם הפחד מהאכבר. הם התייאשו. אם רק ינסו לקבל את הפחד, לא לפחד מהפחד, לא לברוח מאותה תחושה, אז יגלו מיד את הכוחות שיש להם. שבת שלום.